בפרחים הגלויה, עם הצירים, יבשות האהבה, לחמה ולבנה, היא הגלויה, ופנים של כל חסד, דברת האהבה, בלבי החנה, ולך הגישנה, כדן שלת נעתה אמר, וליבי ירחנה, ולך הגישנה, כדן שלת נעתה אמר, אום ייתן מורך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה.
שלושה ספרים חדשים, אחד ספר היוגה הטיבטי, ספר של גשם מייקל, ספר מדהים, הוא נכתב בהשראת הריטריט שלהם, ספר שמשלב את התרגול של הטיבטים עם התרגול המדיטטיבי הטיבטי, התרגול של הטונגלן שהוא מאוד 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 עוצמתי, משולבים בספר איורים שנלקחו מהכתבים העתיקים שאותם הם כאמור מצילים ומשמרים. איורים מאוד נחמדים של היוגים הקדומים. ויש לנו גם צילומים של סקוט ואורית שמדגימים את האסנה. יצא מאוד מאוד יפה. מי תרגם? למארי ואני. ואחר כך שני ספרים של למה קריסטי, אחד ספר היוגה בשניים, שיצא במהדורה אלגנטית, ספר מאוד יפה של צילומים, ומאוד שירי בכיתוב שלו. כשאנשים מתחילים לפתוח את הערוץ המרכזי, שזה המטרה של כל היוגה ויש את כל הלימוד שלנו, באופן טבעי, אדם מתחיל לשורר. אז אתם רואים את הביטוי של זה בספר הזה שהוא נפלא, שגם אותו תרגמנו לעברית מהר מהר, ודורית עשתה מאמצים גדולים גדולים להוציא אותו. בנוסף, יוצא תרגום לעברית של ספר המדיטציה הטיבטי, שתרגמנו אילן קציר ואני. ספר שנותן בצורה מאוד ברורה, בהירה, ויחד עם זה מעמיקה את התרגול המדיטטיבי על פי המסורת הטיבטית, והוא פורס את הדרך בצורה מאוד יפה. היה עונג רב לתרגם אותו. ודבר נוסף, אני רוצה קודם כל לציין את דורית. אנחנו השקענו מאמץ אדיר בתקופה האחרונה, גם בעבודת תרגום מאומצת ומזורזת. אני חושבת שהיא סברה כבר את השיעים של עצמה בקצב של הוצאה ספרים, והם כולם ספרים בעלי ערך, והם חלוציים ומדהימים לתועלת הקורא הישראלי. אז כל פעם שאתם רואים אותה, תקנו לה חיבוק ותודה על העבודה המאומצת והמדהימה שהיא עושה למען כולנו. ובנוסף לספרים, היא לא מפסיקה גם להוציא את התקליטורים. אנחנו עכשיו ערכנו מחדש את סדנת להרוג את הכעס, זה הנושא שלנו כאן, ויצא ארוחה חדשה, נוצצת, וזה מתנה נפלאה, כמו שאתם יכולים לשער מתוך הלימוד שאנחנו עושים אותו כאן בקיצור, שם יש את הלימוד המלא של כל הפרק. אז נחזור לפרק שלנו. אחרי שהוא מתאר לנו את הנזק העצום של כעס, ואיך אנחנו יכולים להתמודד ולהחליט שאנחנו נתמודד עם כעס וכך הלאה, מאסטר שנטידבה פתאום אומר, את יודעת מה? אם את רוצה לנצח את המערכה הזאת, אם מה שאמרתי עד עכשיו לא תצליחי. את לא יכולה להצליח. את יכולה לנסות, ואת יכולה להתחזק, ואת יכולה לפתח אורך רוח, אבל את לא ממש תצליחי לעמוד שלווה במצבים קשים, עד שלא תביני מאיפה הם באים. עד שלא תביני את המקור לקושי. ואז הוא נכנס ונותן לנו דיון פילוסופי מדהים באמצע הפרק על אורך רוח, על מאיפה באים דברים, מאיפה בא העולם שלנו. אחד הדיונים המעמיקים ביותר בא בפרק הזה. מה מקור הדברים? והוא נותן לנו שלוש בחירות, מאיפה באים דברים. בטיבטית זה צרו, אמרו צרו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אמרו דק. ואפשרות שלישית ל. שלושה מקורות, מאיפה בא העולם. עכשיו, מאסטר שנתידבר חי מתי? הוא חי ב-750 בערב, לספירה הנוצרית, בהודו. אז הוא מדבר בתוך התקופה שלו. בתוך התקופה שלו היו שלוש תיאוריות, מאיפה באים הדברים. ואם נסתכל, אם נבחן את מה שהוא אומר, זה לגמרי לגמרי רלוונטי לתקופה שלנו, אנחנו חושבים בדיוק לאורך אותם הקווים, לגמרי. לא רק זה, אלא שאם הולכים ומסתכלים על מגוון הפילוסופיות והתזות והתיאוריות שיש, לדתות השונות שיש בעולם, על מאיפה בא העולם ומאיפה נוצרו הדברים, הם כולם נופלים בתוך שלוש הבחירות האלה שהוא נותן לנו. אז הראשונה, צורו. צורו פירושו כוח עיקרי, איזה כוח ראשוני. וזה מקביל למחשבה שלנו, שאולי נקרא לה הגישה המדעית. אני שמה את זה במרכאות, כי לא רק המדע חושב ככה. יש גם דתות שחושבות ככה. מה אומר המדע? מאיפה בא העולם? מהמפץ הגדול. אז היום הפיזיקאים כבר יש להם תיאוריות יותר מתוחכמות מזה, ואני לא מתיימרת להכיר אותם. אבל במפץ הגדול, שהייתה תיאוריה שרפכה בזמנו, היה כלום, ובלי שום סיבה ומשום מקום, פתאום היה מפץ. אז היה יש מאין. היה כלום, ובלי שום סיבה ובלי שום גורם, קרה משהו. קרה משהו שבעקבות המפץ הזה התחילו חלקיקים להתרוצץ בחלל, בתנועה מקרית, בתנועה רנדומלית, והתנגשו זה בזה, והם עושים את זה כבר ביליוני שנה, כמה שעומדים את גיל העולם, לפחות בתיאוריה הזאת, והכל מקרי ורנדומלי, ואז במקרה הם מצטרפים לאטומים, ובמקרה הם מצטרפים למולקולות, והסיבה שיש לי אף זה בגלל שפעם היה מפץ גדול מקרי לגמרי. הסיבה שיש לי ילדים שאני אוהבת זה בגלל המפץ הגדול, שהוא היה מקרי רנדומלי, במקרה נפגשו אטומים, ובאו הילדים הנחמדים שלי. אז בגישה הזאת הכל הוא מקרי, הכל הוא רנדומלי, ואין שום סיבה לדברים. וזה איך שהמדע מסביר את העולם. אבל במדע אנחנו תמיד מחפשים סיבות, נכון? הגישה המדעית מחפשת סיבות. למה קרה דבר? אנחנו לא רוצים למנות תפלות במדע, אנחנו רוצים למצוא סיבות למה דברים קורים. אז הגישה המדעית מחפשת סיבות חוץ מאשר לעצם קיום העולם. העולם בא ממשהו שאין לו סיבה. אחר כך באו פיזיקאים אמרו, לא יכול להיות שהיה מפץ בלי סיבה, זה לא הגיוני. אמרו, אוקיי, אז בטח היה מפץ קודם שהביא את המפץ הגדול. ומה הביא את המפץ הקודם? אז מתפתחות תיאוריות. בוטום ליין, הגישה היא של דברים קורים במקרה. אנחנו לא צריכים להיות פיזיקאים או אסטרופיזיקאים כדי ליפול לדרך המחשבה הזאת, כי אנחנו הרבה פעמים חושבים ככה. נסעתי בכביש ונהגתי בסדר, ובמקרה הנהגת שמולי איבדה את הבלמים ובמקרה בדיוק פגע בי. במקרה בלי סיבה. במקרה אני הייתי שמה והיא פגע בי. אנחנו מאוד מאמינים בזה. מאוד מאמינים, במיוחד שקורה משהו מאוד לא רצוי. במקרה. הדברים הם מקריים, הם רנדומליים. בגישה הזאת הבעיה שלה, שהיא אומרת, אין סיבה לדברים. הם קורים מעצמם, במקרה. בלי שום סיבה קרה מה שקרה. אז אנשים האמינו בגישת המפץ הגדול, אני לא יודעת כמה שנים, כמה עשרות שנים שהפיזיקה יצרה את המודל הזה, מאז שכללה אותו. אבל היום אנחנו בדיוק עם אותה מחשבה, לפעמים. אז זה צורו. אחר כך האפשרות השנייה שמאסטר שנטילבה מציע לנו, קראנו לה דק בטיבטית. דק פירושו שליט, זה אישו הרב בסנסקריט. ודק השליט או הריבון, זה האיש הגדול שם למעלה. זה הבורא. מישהו שם איפשהו יצר את העולם. אז בגישה הזאת, יש מישהו, יש איזה כוח חיצוני, הוא עושה טוב, הוא עושה רע, הוא יכול לבחור, ויש בו איזה מין סדיזם כזה, והוא בוחר לעשות עולם שיש בו תינוקות שנשרפים בבתים, ואיידס וסרטן. הוא אב רחום וחנון, אבל הוא שורף את התינוקות בתוך המכוניות. מי עשה אותו? הוא עשה את כל העולם. אז הוא גם עשה אותו. אז איפה הוא היה לפני שהוא היה? איך הוא עשה אותו? אם הוא לא היה, איך הוא עשה אותו? הוא קודם עשה את האצבע שלו, ומהאצבע הוא עשה אותו? יש לנו הסברים כאלה. כמובן שזאת גישה פשטנית, אנחנו לא מחפשים ללעוג לדתות, ומי שרציני באמונה שלו, הוא בטח לא יחשוב בצורה כזאת, זאת גישה פשטנית וילדותית, אבל אנחנו הרבה פעמים נופלים אליה. מה שמשותף בין אחד ושניים, שבשני המקרים, מכלום יצא משהו, יש מאין, בלי סיבה. קרה משהו ואין לו סיבה. האיש הגדול למעלה, הוא פשוט קרה. הוא הופיע. המפץ קרה. יש איזה דבר ראשון שקרה. ואין הסבר למי עשה אותה, מי עשה את המפץ הזה, מי עשה את האיש הגדול. אז מאסטר שנטילבה כמובן לא מתלהב מההסברים האלה. ולמה אנחנו בכלל נכנסים לזה? למה בכלל אנחנו נכנסים לפילוסופיה הזאת? למה חשוב לעשות את הפילוסופיה הזאת? בגלל שאנחנו כולנו עומדים למות. בגלל שאנחנו כולנו מזדקנים. בגלל שאנחנו נכנסים לתאונות דרכים. בגלל שאנחנו פוגשים אנשים לא רצויים בחיים שלנו, בגלל שיש סבל בחיים שלנו. ואז אנחנו רוצים להבין מאיפה הוא בא. האם הסבל הזה הוא מקרי? האם הוא פשוט קורה מעצמו, בלי שום סיבה? האם הוא פשוט קורה מאיזה איש גדול סדיסטי שיושב לו איפשהו ומייצר אותו? או שיש מקום אחר שממנו הוא בא? וזאת האופציה השלישית של לה. לה פירושו קרמה, פירושו מעשים בטיבטית, גם בסנסקריט. קרמה זה מעשים. אז שוב, ההקשר שלנו זה להרוג את הכעס. ההקשר שלנו זה לפתח אורך רוח. מאסטר שנטילבה אומר לנו די מוקדם בתוך הפרק שהמפתח להתגבר על הכעס זה להבין מאיפה באו לחיים שלי כל הדברים הלא רצויים שעליהם אני מתכעסת. הוא אומר שאם אני אצליח להבין מאיפה הם באו, אני כבר לא אצטרך אורך רוח, כי אני אוכל לחסל אותם. הם לא יבואו. לא יהיה לי צריך להתמודד עם הדברים הלא רצויים שמופיעים בחיים שלי, כי לא יופיעו דברים לא רצויים בחיים שלי, כי אני אבין מאיפה הם באים ואני אוכל לחסל אותם. אז בגדול אפשר להגיד שהפרק מתחלק לשתי גישות. או הטיפול שלנו בכעס מתחלק לשני חלקים. אחד, לפתח אורך רוח, לשמור על קור רוח, להישאר שלב לנוכח כל הזוועות שמופיעות בחיים שלנו וכל האידיוטים שמופיעים בחיים שלי, ואני פשוט לומדת להתמודד איתם ומפתחת אורך רוח. וצריך גם את השיטות האלה, צריך את השיטות האלה של להתמודד, של לא ליפול כי זה ירוג אותי. והסט השני של שיטות זה להבין מי מייצר את כל האידיוטים שמופיעים בחיים שלי, מי מייצר את כל הסבל בחיים שלי, וללכת לשם, ללכת על המקור ולחסל אותם שם. ואז אין צורך באורך רוח יותר. במילים אחרות, ברגע שפיתחנו חוכמה, אורך רוח קורה מעצמו. אנחנו לא צריכים לעבוד עליו. וזה מתקשר מיד לכמה דעות שהשתרשו בציבור אודות מה הבודה בא ללמד, שזה מה שמאסטר שנטילבה מלמד. אז יש איזה רעיון כללי אודות הבודיזם, שהבודיזם בא כדי לעזור לאנשים להישאר שלווים ולשמור על שלוות נפש וקור רוח, גם במצבים קשים. מה שבא, מה שקורה סביבי, טוב או רע, אני מבסוטה. אני מבסוטה, 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 עד שאני מתה. זה שמועת שווא. זה לא מה שהבודיזם בא ללמד. הבודה לימד את ארבע אמיתות הנאצלות, שהראשונה מדברת על הסבל ועל כל האידיוטים שבאים לחיים שלי, והשנייה אומרת, את יודעת מה? יש מקור לסבל. יש מקור לסבל, אפשר להפסיק את הסבל, והנה הדרך להפסיק את הסבל. הבודה לימד איך לאתר את המקור ואיך לחסל את המקור. הם לא יבואו. ומאסטר שנטידבה בפרק שלו כמובן, האלימות שלו כולו של הבודה, רק שמוצג בצורה גאונית כל כך ומדהימה. והלימוד הוא מדהים בעומקו ובפשטותו. כי ככה גם הלימוד של הבודה. הוא מדהים בעומקו ובפשטותו, הוא כל כך פשוט שאנחנו לא מבחינים בו, כמו שהדג במים. הוא אומר שאין דבר שבא בלי סיבה. לא יכול לקרות דבר בלי סיבה. לא יכול להופיע משהו בחיים שלי שאין לו סיבה. והתוצאה תמיד דומה לסיבה. לא יכול להיות דבר רע שמופיע בחיים שלי מזה שאני הייתי טובה. לא יכול להיות. בלתי אפשרי. אם מופיע משהו בחיים שלי שהוא לא רצוי, שהוא לא נעים, שהוא רע, הסיבה לזה היה מעשה שלי בעל אותו אופי שאני עשיתי כלפי מישהו אחר. רק מה, אני לא זוכרת. זה יכול להיות מזמן. אבל מוכרחה להיות סיבה. אם זרעתי לימון, אני אקבל לימון. זה לא יכול להיות שאני אזרע תמר ואני אקבל לימון. לא יכול להיות. אז למה קורה לי משהו רע עכשיו? קורה לי משהו רע עכשיו כי הייתה סיבה שקדמה לו, והסיבה הזאת הייתה רעה. זה הלימוד. זה הלימוד. ואנחנו חייבים להבין את זה, אחרת לעולם לא נוכל לפתח אורך רוח. לא ממש. יהיה לו תמיד גבולות. יהיה תמיד קו. אפשר יהיה לדחוף אותנו אל הגבול שלנו, ושם אני שבר. אלא אם כן נבין את זה. אלא אם כן נבין את זה לעומק, בצורה עמוקה. אלא אם כן נצליח ללכת אל המקור שממנו בא הסבל, ולסגור שם את הברז. מה זה אומר? זה אומר שפעם הבאה שבא מישהו וצורח עליי, או בא מישהו שמרמה אותי, או בא מישהו שמשקר לי, או מישהו נוטש אותי, או מישהו מנצל אותי, או מישהו מתקיף אותי, כל אחד מהדברים הלא רצויים האלה שקורים, אנחנו חייבים להבין שאם אני חווה דבר כזה בחיים שלי, זאת הפשלה של זרע שאני בעצמי שתלתי שמה בעבר, על ידי שעשיתי משהו דומה. אם אני את זה מבינה, אורך רוח נהיה קלי קלות. כי אם אני עכשיו אגיב בצעקה על צעקה ובבגידה על בגידה וכך הלאה, מה אני עושה? אני מבטיחה לחוות את זה שוב. בדיוק זה מה שמחזיר. התגובה הטבעית במרכאות שלנו למצבים לא רצויים היא בדיוק זו שמחזירה אותם אלינו. לכן קוראים לזה סמסרה, גלגל מחושב, שאנחנו בעצמנו כל הזמן מסובבים אותו בתגובות שלנו לדברים לא רצויים שבאות מאי הבנה של המקור של הדברים האלה. אז אם אני לא רוצה לראות את האדם שצורח עליי שוב, מה אני צריכה לעשות? מה אני לא צריכה לעשות? לא לצרוח, לא לצרוח חזרה. ברגע שאני פותחת הפה לצרוח חזרה, החזרתי אותם שוב. מובטח לי שהם יחזרו. כמה זמן לוקח עד שאני פותחת את הפה? שנייה או שתיים או שלוש. אם אני מפתחת את התרגול הזה, אני אתחיל לתפוס את עצמי יותר ויותר מהר. אם קודם זה היה בהפרש של שבוע, לאט לאט אני אקטין, אני אגיע לשנייה. אני אגיע למקום שבו אני לא אפתח את הפה, למרות שעוד עולה לי אולי מחשבה בראש, ואני לא אפתח את הפה. ויבוא רגע, יבוא יום, שגם לא תבוא המחשבה בראש. ויבוא יום עוד יותר רחוק, שתבוא מחשבה הפוכה בראש. היום הזה יבוא.
וזה המפתח לגן עדן שתיארתי לכם במדיטציה. וכולנו יכולים לעשות את זה. והמפתח הוא חוכמה. המפתח הוא ההבנה הזאת, הפשוטה והמעמיקה מאוד. זה אומר שכל תגובה אנושית שיש לנו, שהיא טבעית, היא נידונה לכישלון. היא שגויה. אז כל הדברים הלא רצויים, שאנחנו מנסים להתחמק מהם, שאנחנו מנסים להימנע מהם, שאנחנו מנסים להיפטר מהם, מישהו לא נראה לי במקום העבודה, אני מנסה לגרום שיפטרו אותה. אני מנסה לגרום שיפטרו מישהו, כי אני חושבת שזה בא מהם, אני לא מבינה שאני זרעתי את הזרע לראות משהו לא רצוי. יפטרו אותם אם הזרע אצלי עוד פעיל, תבוא מישהו אחר ויעשה אותו דבר. כי אני אאלץ להשליך את זה, כי אני עוד לא פיסלתי את זה אצלי. אז אולי אני אעליל עלילה כדי להיפטר מהם, או אולי אני אלך אליהם במישרין, אתה צריך להתפטר, אתה לא מתפקיד בסדר. אני מייחסת להם, במקום לקחת אחריות, אני לא במגע עם המקור. אם אני פוגשת התנהגות לא רצויה, אני יצרתי אותה. זה לא יעזור אם אני אפטר אותם. לא רק שזה לא יעזור אם אני גורמת למישהו אובדן, כדי לספק את עצמי, מה אני מבטיחה? שאני אסבול אובדן. אני מבטיחה את זה. אם אני מורידה את קרנו של מישהו, כדי להפיק איזה טובת הנאה כביכול, אני מבטיחה לעצמי סבל בעתיד. כי אני לא הולכת למקור. ברגע שאני מבינה שכל דבר שאני פוגשת, רצוי ולא רצוי, בשני המקרים, אבל עכשיו מטריד אותנו הסבל. אם אני מבינה שהלא רצוי בא ממשהו שאני זרעתי, אז אני לא אטפל שם, אני אטפל בפנים. זה מופיע, מה הוא משקף? זה תמונת ראי של משהו שאצלי. אני צריכה לעשות ההפך אצלי. תעזבי אותם. חלילה לא לפגוע בהם. כי אז אני זורעת עוד סבל בשביל עצמי. להפך, אולי אני מחפשת דרכים לעזור להם עכשיו. כדי לחסל אותם. באמת, במקור. ועד שלא נקלוט את זה לעומק, כל הדרכים האחרות להתמודד עם סבל, הם לא ממש יעזרו. הם יכולים לעזור זמנית, יכולים להיות עזרה ראשונה. כדי לפתח אורך רוח ממש לעומק, חייבים להבין את הדברים האלה. חייבים להבין את המקור של כל הסבל בעולמי, והוא בא מרשומים שאני זרעתי. אז מאסטר שנטי דבה, הוא לא בא פה להוריד דתות אחרות או דברים כאלה. הוא אומר, אם לא נבין את זה, זה לא משנה איזה דת אנחנו. לא משנה, אנחנו נסבול. להפך, לא משנה איזה דת אנחנו, אם נבין את זה, אנחנו נוכל להפסיק את הסבל. תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה לא משנה. היהדות נפלאה בלימוד שלה על המוסר. עשרת הדיברות, משה רבנו הביא להר סיני. מה כתוב בעשרת הדיברות? כתוב לא לרצוח, לא לגנוב, לא לשקר, כל הדבר. מאיפה זה בא? תחשבו, עולם שלא היה בו עשרת הדיברות, שלא היו בו כללים כאלה, ובא נביא גדול כמו משה רבנו, והוריד לנו את הכללים האלה, מאיזה חוכמה זה בא? למה הוא הביא דבר כזה? מוכרח היה להיות שהוא הבין את העקרונות האלה. אם מישהו בא לעולם שאין בו את הכללי מוסר האלה ומוריד אותם מתוך אהבה לאנשים הסובלים, הוא מוכרח היה להבין מאיפה זה בא. מלחמה והרד ורמייה וגניבה ומחסור באים כי לא שומרים על הכללים האלה וזורים כל הזמן זרעים הפוכים. אז זה לא מנוגד ליהדות, זה בתוך היהדות, זה בלב של היהדות. זה רק לא תמיד מנוסח כל כך ברור. אבל עשרת הדיברות מעידות על החוכמה הזאת, או כל דת שמלמדת מוסר, וכל דת ראויה לשמה מלמדת מוסר. המוסר מגלם בתוכו את ההבנה הזאת של מאיפה דברים באים, הם באים מקרמה. תזרו את המילה קרמה, היא מבלבלת אתכם. ממעשים. דברים באים מהמעשים שלנו, והרישומים שהמעשים האלה מותירים בתודעתנו. ואז אתם יוצאים ממסגרת של דתות ושל מונחים של דת כזאת או אחרת, ואתם פשוט הולכים להיגיון הפשוט, שהוא פשוט בדיעבד, עד אחרי שכבר הבנו. לפני זה הוא לא היה פשוט, לפני זה דברים קורים לנו, אנחנו לא יודעים מאיפה באים כל הטילים האלה ופוגעים בנו. כן, לך הייתה שאלה. אז מפז שואלת, אבל מה עם ילדים קטנים? נאמר, מישהו מתעלל בילד קטן, מה כבר הילד הזה הספיק לעשות? אז זאת שאלה טובה, זאת שאלה קלאסית, זאת שאלה של צדיק ורע לו. הילד עוד לא הספיק לעשות רע, והנה מתעללים בו. אותו דבר חל גם על הילד. אנחנו אומרים שלא יכול לקרות דבר שאין לו סיבה. אבל לא תמיד הסיבה ברורה, לא תמיד היא נראית לעין. גם ילד גדול או אדם מבוגר שמתעללים בו, לאו דווקא אנחנו רואים מה הוא נעשה, ויכול להיות שהוא לא התעלל בחיים שלו. אבל הזרע ישנו, אין תוצאה בלי סיבה. אז פה כמובן חייבים ללכת ולהסתכל איפה נשמרים הזרעים. הם בתודעה, נכון? הזרעים הם מנטליים. האם התודעה התחילה עם הגוף? האם היא מסתיימת עם הגוף? האם כשהגוף מת, האם התודעה גם מתה? אז זה נושא חשוב לעיין בו וללמוד אותו, ולחשוב עליו קצת. כי אם נסתכל קצת לעומק, נראה שהתודעה זה משהו שונה לגמרי מהגוף. כשאני הולכת לישון, האם התודעה שלי הולכת? לא. אני אולי לא בתודעה הערה, אני לא מודעת כמו שאני מודעת כשאני ערה, אבל עדיין יש לי תודעה. אותו דבר, כשהגוף מפסיק לתפקד, התודעה היא שונה מהגוף, היא מנטלית, אין בה שום דבר פיזי. אין שום סיבה לחשוב שהתודעה פוסקת כשהביטוי הזה שלה פוסק. זה רק אחד הביטויים שלה. אז אנחנו נושאים איתנו הרבה הרבה זרעים מהרבה הרבה גלגולים. והם יכולים להתבטא כפי שהם מתבטאים. ולכן אנחנו יכולים לראות ילדים סובלים. יש ילדים עוד לפני שהם נולדו הם סובלים. עוד ברחם הם סובלים. או שאפילו הם מתים עוד לפני שהם נולדו. יש גם כאלה. אנחנו לא יכולים לברוח מקרמה. אבל אם יתמזל מזלנו, ואנחנו כאן, ויש לנו גוף אנושי ושכל אנושי, וחשיפה ללימוד הזה ועניין בלימוד הזה, אם ניקח עכשיו את הלימוד הזה ונתחיל לעבוד איתו ולתרגם אותו לחיי המעשה, בשפה של מאסטר פטנג'לי, הוא אומר, הסבל שימנע מאיתנו, וכל הסבל שהיה עלול לפקוד אותנו בעתיד. אם אנחנו מתחילים לעבוד עם הידע הזה, אנחנו לא נצטרך אורך רוח להתמודד, כי מראש לא יבוא. אנחנו אפילו לא נדע מה לא בא. כי אנחנו נחסל את זה עוד לפני... זה השיטות האולטימטיביות. זה איך שיוצרים גן עדן. בגן עדן אנחנו לא צריכים להתמודד עם אנשים רעים. אין אנשים רעים בגן עדן. לא צריך להתמודד. יש זמן להתענה. אין שום דבר שפוגם בעונג. זה איך שאנחנו עושים את זה, על ידי טיהור של כל הזרעים האלה, והטיהור הזה, הדרך היחידה שהוא יתבצע בהצלחה, זה אם נבין את המקור של הסבל, את המקור מאיפה הדברים באים. וזה האפשרות השלישית כמובן, בלימוד שלנו. מאסטר שנטיבבה יש לו שם דוגמה מאוד יפה בפרק שלו על להרוג את הכעס. הוא מתאר סצנה שבה להמחיש לנו עד כמה שגויה החשיבה הרגילה שלנו, החשיבה הנורמלית במרכאות שלנו, שאין לו שום דבר נורמלי, ולמעשה אנחנו אומרים שאנחנו די מטורפים. אנחנו בסמסרה, אנחנו בגלגל סבל מחושף, ואנחנו בבורותינו כל הזמן גורמים לעצמנו עוד סבל. אתם יודעים, המילה לבורות בסנסקריט זה אבידיה. וידיה זה לראות, ואבידיה זה לא לראות. אז זו מילה מאוד טובה לבורות. בגלל שאנחנו לא רואים את תוצאות מעשינו, אנחנו כל הזמן זורעים לעצמנו סבל. כשאנחנו רואים מישהו שלא נראה לנו, ואנחנו חושבים שאנחנו נפתור את הבעיה על ידי שניפטר ממנו, זה אבידיה, זה לא לראות מאיפה הוא בא בכלל. האדם הזה ריק, אין לו תכונה להיות לא נעים או לא נחמד, או מה שאנחנו מייחסים לו מצד עצמו, זה הכל בא מאיתנו. אנחנו לא נפתור כלום על ידי שנסלק אותו. לעומת זה נזרע לעצמנו סיבות להמשיך לסבול. זה אבידיה, זה הבורות. אז הדוגמה שמאסטר שנטיבבה משתמש בה, זה בא אדם ומתחיל להכות אותנו במקל. מכה בנו במקל. אז מה שפוגע באור שלי וגורם את הכאב ישירות זה מה? זה המקל, נכון? אז אם נלך עם ההיגיון הרגיל שלנו, אני רוצה להיפטר ממה שמציק לי, אני צריכה עכשיו להכות את המקל, או להתנקם במקל, או מה זה החשיבה הרגילה שלנו. אנחנו לא הולכים לעשות את זה, כי אנחנו אומרים, המקל לא היה מכה אותי בעצמו, אלמלא האיש הניף אותו. האיש שלף במקל, אז אני אלך ואני אתנקל לאיש הזה, כיוון שהוא מניף את המקל שמכה אותי. אבל מסטר שלמדידבה, שהוא לוגיקן שמכה כל אחד מאיתנו, איך אומרים, מוריד לכולנו את היד. רגע, 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 האיש שמניף את המקל ומכה בי, האם האיש הזה שולב בעצמו? למה הוא מכה בי? כי הוא נשלט על ידי הכעס שלו, נכון? זה הכעס ששולט בו, ושדוחף אותו ומניע אותו לעשות משהו מטופש כל כך. אז מה את רוצה מהאיש? תתעסקי עם הכעס שלו. ואם כבר כעס שלו, מה ההבדל בין הכעס שלו והכעס שלך? כעס הוא גנרי. כעס הוא כעס. כעס הוא אנרגיה של תוקפנות שלילית שמקורה בבורות שלא מבינה מאיפה באים הדברים שגורמים לי סבל, כגון המקל. היא לא מבינה. אז אם כבר את רוצה להתעסק עם משהו, אז תתעסקי עם כעס. ואם כבר, אז עם הכעס שלך. תתחילי משם. זה מה שהביא בכלל את האיש הזה אלייך. אז זו דוגמה מאוד יפה שממחישה לנו את השגיאה בחשיבה שלנו. אז מה אני אעשה עכשיו? אוקיי, בסדר. קיבלתי. עכשיו אני צריכה להתעסק עם הכעס. בסדר, נתחיל מהכעס שלי. מה אני אעשה עם הכעס שלי? מה אני צריכה לעשות עם הכעס שלי? אמרנו כבר, אני חוזרת. שתי דרכים. אחת, להרעיב אותו. כי אמרנו, מה מזין את הכעס? ציירנו כאן. יש שלבים שמזינים את הכעס. לפני שקרה הכעס, קרו כל השלבים הקודמים. תרעיבי אותו, אל תרשי בכלל לכעס להתעורר. זה לסרב לצאת מהכלים, לסרב לאבד את שמחת החיים שלי. לא משנה מה קורה, אני נמשרת מבסוטה. אם אני יכולה לעמוד בזה, לא יבוא כעס. זה יהיה קשה במקרים קיצוניים. כשזה יהיה מאוד כואב, זה יהיה לי מאוד קשה. אז כדי לעמוד גם במקרים הקיצוניים, ואני חייבת ללמוד לפתח אורך רוח גם במקרים הקיצוניים, כי כל מקרה שאני מאבדת אורך רוח, אני אחר כך גורמת לעצמי סבל בעתיד. כדי להיות מסוגלת לעמוד במבחנים הקשים, אני חייבת להבין לעומקו את מקור הכעס, לעומק. להבין מאיפה באים הדברים שלא נעימים לי, מאיפה באים הדברים שמציקים לי. וזה מה שדיברנו על שלוש השקפות עולם. מאסטר שנטי דבה, בפרק שלו, הולך יותר עמוק. אנחנו לא יכולים ממש לעבור על כל מה שהוא עושה בפרק, וזו בחירה מאוד קשה לבחור על מה לוותר בפרק הזה, כי הוא מקסים, הוא נפלא, כל פסוק שבו נפלא. למשל, אם אנחנו מאשימים אנשים, ואנחנו מתלוננים על אנשים, ואנחנו מוצאים בהם פגמים, ואנחנו אומרים, איך זה שהם מתנהגים ככה וכך הלאה? הוא אומר, יש מי שהולכים ותולים את עצמם, מן הרעל בולעים, מן הסלע קופצים, בניגוד לדרך הטוב הם חיים, ובמגוון אופנים לעצמם מזיקים. הוא מונה איך אנשים גורמים נזק לעצמם, תעזבי לעשות נזק למישהו אחר. אנשים הולכים כל הזמן ופוגעים בעצמם. למה הם עושים את זה? בגלל הנגעים הרוחניים שלהם, שבאים מהבורות שלהם, נכון? אז הוא אומר, אם בשל נגעיהם אנשים מונעים לפגיעה בעצמם, שהם כה מוכרים, מה הפלא אם כך שאינם יכולים לחדול מפגיעה ביצורים אחרים? מה הפלא שהם הולכים ופוגעים בכם? אפילו בעצמם הם פוגעים. הם לא בשליטה בכלל, המגעים שולטים בהם. אז הוא אומר, אם אין רחמים עליהם בלבך, נסה לפחות לבלום כעסך. אוקיי, נסה לפחות אתה להשיג שליטה. כך יפה. יש לו תיאור מאוד יפה של הברית בין המכה והמוכה. הוא אומר, המכה והמוכה בעצם יש ביניהם ברית, ומי שהיה בקורס 15 שומע הד של משהו אחר כאן. אבל הוא אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, שני דברים נחוצים לגרימת הכאב. כלי נשקם, של מי שמתקיפים אותי, וגופי, אשר בו הם פוגעים. כדי שיחב לי צריך שני דברים, צריך את הנשק או המכה, אבל אני מספקת את הגוף. אני סיפקתי את הגוף. הם סיפקו את הנשק, אני את גופי, אז על מי משניהם מכוון כעסי? זה נשמע מצחיק, אבל הוא לא מתכוון להתבדח. כי הם יכולים להניף כמה שהם רוצים, אם הם יקו בזה, זה לא יחד, נכון? אם יש לבודה גוף של מלאך עשוי אור, אי אפשר לקות בכלל בדבר הזה, הוא לא עשה מחומר בכלל. אז זה אני שמספקת את הגוף הזה. למה יש לי גוף שכל כך קל לפגוע בו? למה כל כך קל להכאיב לי וכל כך קל להכאיב לנו? למה? זה בגלל המעשים הרעים שלי והנגעים שלי שגורמים לי, שקופים עליי, להשליך גוף שהוא כל כך קל לפגוע בו. אז את החלק הזה אני עשיתי. זה בעוונותיי הרבים שיש לי גוף כל כך שברירי ופגיע וקל לחלות וכך הלאה. אז יש עכשיו בינינו ברית. הוא אומר, מרוסת סבל זו בצורת בן אדם, דהיינו אני, שאינה יכולה לשאת כל מגע. בשל תשוקתי, בה אני נאחז במרוסת הסבל הזו. ואם היא נפגעת, על מי אז אחז? הוא הולך יותר עמוק. הוא אומר, למה בכלל אני ממשיכה להיות בגוף כזה? מילא קיבלתי גוף כזה, למה אני ממשיכה? אני משתוקקת לסמסרה, אני מאוהבת בסמסרה. עכשיו על מי אני אתלונן? זה אני שלא מוציאה את עצמי מכאן. עכשיו יש לו קטע מאוד יפה, אתם זוכרים דיברנו כשמישהו בא ופוגע בי. אז התגובה הראשונה זה לפגוע חזרה, אמרנו, זה לא הגיוני, זה יגרום לי סבל. אז לפחות תשתקי, תשמרי על קור רוח, אל תגידי כלום. אבל אמרנו, יותר מאוחר, כשההבנה שלי מתעמקת, כשאני ממש מבינה מאיפה הם באו, כשאני ממש מבינה שאני יצרתי אותם, ושהם מפשילים לי, הם מחזירים לי קרמה שלי, ומאפשרים לי על ידי כך להיפטר ממנה, אז הם מתחילים להיות מלאכים שלי, הם מתחילים להיות אנשים שעוזרים לי. הם משקפים לי מה אני צריכה לעבור, ממה אני צריכה להיפטר. הוא אומר, מה גדולה השמחה אם ללא מאמץ מצאת מטמון חבוי בביתך? בשמחה שכזו קבל כל אויב שאותך מאמן בדרכו של לוחם. הוא אומר, כדי להגיע להערה, אני צריכה לפתח את השלמויות, נכון? אני צריכה להביא את השלמויות לשלמות, בין השאר אורך רוח. איך אני אביא אורך רוח לשלמות? אני צריכה מישהו שיאתגר את האורך רוח שלי. אני לא יכולה להתאמן בלי משקולות. אז אם בא מישהו ומכעיס אותי, הוא נותן לי צ'אנס. אני בלעדיו לא יכולה להגיע להערה, כי אני לא יכולה לפתח אורך רוח שלי. אז מי הוא באמת? ונסו להתווכח עם ההיגיון הזה. שנינו ביחד יוצרים התנאים שמהם מפתח את אורך רוחי. על כן מתחילה ראוי הוא שהקדיש לו כל פרי הנובע מזה עבורי. אוקיי, הוא בא ומכעיס אותי. הוא עושה משהו שמכעיס אותי. אני מתאמנת באורך רוח. אם אני מתאמנת באורך רוח, בהדרגה אני יוצאת מהעולם הסובל, נכון? יש לי תוצאות. התוצאות האלה למי אני אקדיש? מי שעזרו לי, נכון? הוא עזר לי. לא יכולתי לפתח אורך רוח בלעדיו. והוא ממשיך. כל תכונות נעלות, כל תבנות, בברואים ובבודות יחדיו הן תלויות. אנחנו צריכים את הבודות שילמדו אותנו את הדרך, כדי שנוכל לתרגל אותה. ועכשיו אנחנו צריכים את הברואים לתרגל עליהם. אנחנו צריכים את שני הדברים, את המורים, שזה הבודות, ואת הברואים שבאים ומרגיזים אותנו, וכל הדברים שהם עושים לנו. אז הם תלויים בשני הדברים. מדוע אם כך לא תעניק לבריאות הכבוד שתרחוש לישויות נאורות? בעצם למה לא? ואיפה ההבדל כל כך? איכן זה תמצא שיטה כה טובה לגמול על חסדם של הידידים הטובים, שזה המורים, הבודות, הפועלים ללא גבול לעזרת אחרים, מאשר להנעים ליצורים החיים. אנחנו רוצים לגמול לבודות שמביאים לנו את הידע הזה ועוזרים לנו לצאת מסבל. הדרך שהכי מדהימה לבודות כדי לגמול להם על חסדם, זה לפעול כל הזמן לשירות הברואים, לשרת את היצורים. למה? האם הבודות אוהבים את היצורים? בטח, ללא יוצא מן הכלל, נכון? אז אם אני פוגעת באהוב ליבם של הבודות, האם אני לא פוגעת בבודות? גמרנו. אם הבודות באים ועוזרים לי, אני צריכה לגמול להם על חסדם. איך? הדרך הכי טובה לגמול על חסדם זה להנעים ליצורים החיים. והם מיוחד לאלה שפוגעים בהם. אז זה לקחת את התהליך הרחוק. בואו נסכם את הפרק הזה במדיטציה. מצאו לכם תנוחה נוחה, ואז ערפו את הגוף לתוך השקט של התנוחה. ותנו לעיניים להיעצם. והתמקדו בנשימה למשך מספר דקות כדי להרגיע את התודעה.
וכעת תזכרו בפעם האחרונה שבה התכעסתם. חזרו אל האירוע בתודעתכם, ונסו לעשות אותו חי ככל האפשר, עם כל הפרטים שמתלווים, איפה זה קרה, איך נראה המקום, איזה שעה זה היה, מי היה נוכח, אם היה שם ריהוט, אם זה היה בחוץ, איך זה נראה, מי עשה, מה עשה, מה זה העיר אצלכם, איך הרגשתם, מה אתם עשיתם, איך התנהגתם. תנסו להחיות את הסצנה עד כמה שאפשר, למלוא עוצמתה. וכעת אנחנו נעיד את הסרט ונחזור לאט 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 לגלגל את הסרט אחורנית ונראה מה קרה כמה שניות לפני ההתפרצות של הכעס. נסו לאתר רגע שבו איבדתם את שיווי המשקל שלכם. רגע שהתעוררה תרעומת. עוד לפני שעשיתם מה שעשיתם. ואם מצאתם את הרגע, נסו להיות מחוברים אליו עד כמה שיותר בצורה חיה. ולראות את עצמכם באותו רגע. וכעת נחזיר את הגלגל עוד טיפה אחורנית, עוד כמה שניות אחורנית. נסו לחזור עוד טיפה אחורה ולמצפוס את הרגע הראשון שבו איבדתם את השמחה. ולראות אם אתם יכולים למצוא את הטריגר. מה קרה, מה נאמר, מה ראיתם, מה שמעתם, מה הבנתם, מה היה הטריגר שהעביר אתכם ממצב של מבסוט ושמח למצב של עכשיו, תצאו רגע מהתמונה. התמונה עדיין שם, אתם שמה והאדם או האנשים שאיתם מתרחש את הסצנה שם, אבל אתם עכשיו בעמדת צופה. ואתם מסתכלים על עצמכם ששם בתוך הסצנה. אתם עומדים לכם באיזה עמדת תצפית, ומסתכלים על עצמכם שבתוך הסצנה. ונסו לאתר את ההשקפה השגויה שמניעה אתכם. מה לא הבנתם בתוך הסצנה שגרם לכם לאבד את השמחה? שגרם לכם לא להיות מרוצים ממישהו, או לשפוט מישהו, או לבקר מישהו, או להאשים מישהו במה שלא נראה לכם. נסו להתחקות אחרי המחשבות שלכם באותו רגע, אחרי המשקפת העולם שמאחוריהן, שמולידה את המחשבות. האני הזה שלכם שמשתתף בסצנה, מה יש ברקע בראש שלו או שלה שגורם להם להגיב בכזאת צורה למצב? שגורם להם לא להיות מרוצים מהמצב, להאשים מישהו במצב, ואולי אפילו לפעול כדי לפגוע באותו אדם, או להיפטר ממנו, או להרחיק אותו, או להשתיק אותו, או להעליב אותו, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, כשהסצנה נפרסת לפניכם ואתם בעמדת התצפית, נסו להביא לתודעתכם השקפה שונה. לעשות סוויץ' ולהביט בכל המצב עם חוכמה. מה שאנחנו קוראים לפעמים לפגוש אותו עם חוכמה. חוכמה שמבינה ש... כל דבר ודבר שאתם חווים, ללא יוצא מן הכלל בכלל בכלל, הוא השלכה שנכפית על ידי הפשלה של זרעים בתודעה שלכם, שאותם אתם בעצמכם זרעתם בעבר. על ידי התנהגות בעלות אופי דומה בעבר. ואולי אתם יכולים להרחיק עוד יותר, ואולי אפילו לאתר את המעשה בעבר שלכם, שזרע את הזרע שמפשיל עכשיו בסצנה. ואם הצלחתם לאתר את הפעולה הזאת בעבר, שהיא זו שאולי אחראית למצב הנוכחי, וגם אם לא הצלחתם לאתר אותה, אבל אתם יודעים בפרינציפ שיש כזו, תנו לעצמכם לרגע להתחרט על המעשה הזה, בין אם אתם זוכרים ספציפית מה עשיתם, בין אם אתם בעיקרון יודעים שלבטח עשיתם משהו כזה. תנו לעצמכם רגע להתחרט על מה שעשיתם שהשתלשל וגרם את הסבל הנוכחי. ועכשיו, כשאתם מתוררים במקצת על ידי החרטה, ומצוידים בהשקפה התאורה, אתם יכולים עכשיו להחזיר את עצמכם לתוך הסצנה, לרדת מעמדת התצפית, ולהשתתף בסצנה אבל עם ראש אחר לגמרי. יותר תיאורים. ועכשיו תנו לסצנה להתפתח מחדש. אלא אם אני אחר או אחרת שמשתתפת בה. ובתסריט החדש הזה, תראו איך אתם לא מתכעסים. תראו איך אתם תופסים את האדם שמולכם. ותראו אם אין בלבכם אולי הוקרה כלפי אותו אדם, ואהבה כלפי אותו אדם, שדרך האינטראקציה הזאת מאפשר לכם לצמוח. תרגישו את הכוח שנולד בכם כתוצאה מהאינטראקציה החדשה הזאת. הכוח של ההבנה, הכוח של הידיעה, של החוכמה. הכוח שאם הוא ילך ויתחזק יאפשר לכם בעתיד לא לאבד את האורך רוח. ולחיות חיים הרבה יותר טובים. חיים שבהם אתם לא כל הזמן מגיבים לאירועים חיצוניים, ועל ידי כך נשלטים על ידי האירועים החיצוניים, אלא אתם שולטים בחיים האלה, כי אתם בוחרים את התגובה שלכם. את ההבנה הזאת והחסד הזה הקדישו לאדם שמולכם. שעזר לכם לפתח את התובנה הזו. לאט לאט פיקחו את העיניים. כמו שאמרנו, זה מסוג התרגולים שאתם יכולים לתרגל על כרית המדיטציה, כשאתם לא בעיצומו של הרגע. ואחר כך להשתמש בכוח שרכשתם על הכרית ולהביא אותו למצבים שמתרחשים בחיים שלכם. וזה ידרוש הרבה אימון, זה לא ביום אחד. אבל אין דבר שאי אפשר להגיע לדרגת מאסטר בעזרת אימון. זה מה שמבטיח לנו מאסטר שנטי דבר וכל מורה.
בכוחים הדויה עם הצירים יבשות הארבע לחמה ולבנה היא הדויה ופנים של כל חסד תמרת בלבי החנה ולחד ישנה Thank you. את התארה, וליבי ירחנה, ולך הגשנה, כגד של את התארה, עום איתנו אחד, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו
Kafiyati zohavucha Yashlimuna kolechai laviyah Mechlolim Amitenu vencha Lutiske kol briyah Yolam shekulo toha Kim asher mishnei elu Ovegufim yizgavim, asher mishnei